יש אנשים שקוראים תהילים. יש אנשים ששמים פתקים בכותל. יש אנשים שהולכים לבית הכנסת לבקש שהניתוח יעבור בשלום. אני רגע לפני הניתוח ביקשתי מאלוהים להגיע לטרנר ביום שבת. אתם מאזינים לפודקאסט, זר לא יבין זאת. סיפור על אהבה שחוצה את כל הגבולות. אוקיי, קשה לך לקום מהמיטה אפילו ללכת לשירותים, אבל ב-24 במאי יש גמר גביע. אז קום. כי אין דבר כזה. קום.
הרצון הזה לחזור לשגרה כמה שיותר מהר, לבין שבוע אחרי ניתוח לב פתוח, ללכת למגרש מלא באנשים שהם עכשיו באמת בהייפ, והם קופצים, והם זזים, והם דוחפים, הם צועקים. זה סכנה, סכנת נפשות, כאילו ברמה שאתה אשכרה. מעדיף לקחת את הריסק הזה של לחזור לבית חולים, העיקר עכשיו לעשות משהו שהוא רגיל, כי אתה צריך את הנורמליות הזאת.
אין ספק שאתה צריך את הנורמליות הזאת. הנורמליות הזאת היא למעשה השיקום שלי. בלי המשחק הזה, לא הייתי מבריא כמו שצריך. בלי המשחקים האלה, לא הייתי ממשיך בחיים הרגילים שלי. אז כן, גם בסיכון של לחזור לבית חולים, הייתי עושה את זה עוד מיליון פעם. אבל מזלי שזה קרה רק פעם אחת.
מבחינתי זה היה מטורף, ואני לא ויתרתי עד הרגע שבו רדפתי אחריו כבר לשער, עד הרגע שהוא לא סגר את הדלת של האוטו, סירבתי לשחרר את זה. זה היה, זאת הייתה הרמה. זה היה טירוף מבחינתי שהוא אשכרה הולך למשחק.
זאת אחותי עוד היה, שחשבה שמה שאני עושה משוגע. ללכת למשחק שבוע אחרי ניתוח? מה שמשוגע זה לא ללכת למשחק שבוע אחרי ניתוח. איפה הבריאות הנפשית? ב-2003 אילן רמון עשה היסטוריה, כישראלי הראשון שטס לחלל. וגם אני עשיתי היסטוריה, פעם ראשונה באצטדיון כדורגל, אני ואבא, אצטדיון וסרמיל, שער 5 עם השרופים.
האמת היא שאני לא הרגשתי שזה יציא, זה היה יציא מעניין, בוא נקרא לזה ככה.
אבות ובנים בדרך כלל הולכים ביחד לגן החיות, טסים ביחד לחול, נוסעים לאילת, או סתם יושבים על גלידה.
וסרמיל היה אז המוזיאון הראשי בבאר שבע.
אז תודה רבה לך, אופיר בובליל, כי הלב שלי נכנס ומעולם לא יצא מהמקום.
כמו כל אבא טוב, נתתי לו יד, ואנחנו למשחק. משחק בפועל, של הפועל באר שבע, אצטדיון מג'ייף, עם ריח של שתן, חבל הזמן. אני חושב שהלכנו ברגל. אמא שלי גרה קרוב לווסרמיל. וזהו. כמו משחק רגיל שהולכים עם הרבה אנשים, עם הרבה ילדים שהיו קופצים, תכניס אותי, תכניס אותי. וכל הדברים המיוחדים שהיו בווסרמיל. וזה היה, זאת הייתה חוויה. לי זאת הייתה בזמנו חוויה כאילו רגילה, נלך למשחק כדורגל. אלעד, זה כנראה נטבע בו, זה נטמע בו.
משחק ראשון בווסרמיל שהסתיים לו, כבר רצינו עוד. ידענו שזה משהו שגם אני וגם הוא נהננו ממנו מאוד, ורצינו לעשות את זה יותר. ואז יצרנו לעצמנו איזושהי מסורת, של לנסוע פעם ב, לראות משחק בווסרמיל. והיינו גם משחקים בבית, מתמסרים, בועטים אחד על השני כדור, שוברים דברים תוך כדי גם, ופסח אחד פשוט הכל נעצר.
הוא בא לאמא שלי ממש, בבכי שכואבת לו הרגל, ואמא שלי אמרה, לא יכול להיות, אתה ילד בן 6, אין מצב שככה כואבת לך הרגל. הוא לא הצליח, זה הגיע למצב שהוא לא הצליח לדרוך על הרגל. איכשהו עברנו את פסח, ולמחרת לקחו אותו לרופא, לרופא ילדים שלו, דוקטור ביטרן, שהוא מלאך בדמות אדם, באמת. וואי, אני זוכרת את זה עכשיו.
אם חשבתם שאחותי עוד היה משוגעת, אז אחותי ראשית, האחות הבכורה, משוגעת יותר, אבל משוגעת מדאגה.
ואז דוקטור ביטרן אמר, כאילו, קחו אותו לבית חולים. אנחנו היינו אצל סבתא שלי. שתינו היינו אצל סבתא שלי. לא, רק אחרי זה, שנים אחרי זה, אמא שלי ממש סיפרה לי את כל ה... של שאלות, אבל דוקטור ביטרן אמר, אוקיי, זה, אני רואה פה משהו, זה כנראה שפעת שלא בא לידי ביטוי, והסתבכה עכשיו למיון. הוא נתן ממש הפניה למיון באופן דחוף, ואז אבא שלי הגיע לסבתא שלי ששמרה עלינו. אמר, כן, לולו בבית חולים, ונלך עוד מעט לבקר אותו. אני זוכרת שהלכנו לבקר אותו, היה לו ברוח איזה משהו יוד כזה על הרגל או משהו, לא זוכרת.
אז למה לולו? אני חזרתי הביתה מוקדם יותר מכל האחיות שלי, ומה לעשות? לא היה מה לראות בערוץ הספורט. אז העברתי לערוץ הילדים. ועם המזל שלי, אחותי עוד היה נכנסה, וראתה אותי רואה המופע של לולו, בלי שאפילו התכוונתי.
כאילו, אחי, איפה הפסון?
אז נעים מאוד, אני לולו.
את זוכרת משהו
לי מזה? לי בזיכרון זה מרגיש הרבה יותר מוקדם. כאילו, תמיד, מאז שאני זוכרת את לולו, היה לו משהו רפואי. כל הזמן היה משהו.
עברנו איתו הרבה דברים קשים, די מהלידה. למרות שההיריון שלו היה היריון מושלם, אבל מרגע שהוא יצא, היו לנו כמה קשיים. הוא התגבר עליהם, יפה מאוד. הוא היה כזה כל שלושה שבועות צריך לקבל איזה בוסט כזה של אנטיביוטיקה כדי להמשיך לתפקד, היינו צריכים להגן עליו כל הזמן.
נכון שהיה משבר, ונכון שלא היה קל, אבל כמה טוב שיש לידך את האישה שהכי מבינה אותך בעולם, אמא שלי, רותי בובליל.
ואז בגיל שש הוא חלה, וחלה בצורה מאוד מאוד לא סימפטית, והוא מאושפז הרבה מאוד זמן בבית חולים, והחלום הכי גדול שלו היה לצאת משם. הוא פעם אפילו ניסה לברוח, הוא היה קטנצ'יק, ואמר, זהו, אני הולך הביתה, אני לא נשאר. והמחלה ההיא בעצם השפיעה על, על כל חייו.
עד עכשיו בוא נסביר מה באמת היה לי. חיידק, שקוראים לו סטרפטוקוקוס, נכנס לי לרגל, גרם לה להתנפח. עם הזמן, הוא טיפס לו במעלה הגוף, ונתן ביס בלב. הרופא הגדיר את זה כרומטיק פיבר, משהו כזה.
ואני זוכרת שהיה צריך כל שלושה שבועות לקחת זריקה, לקבל זריקה. אני פשוט זוכרת את זה כי גם אני הייתי הולכת איתו הרבה מאוד פעמים, היינו הולכים יד ביד למכבי כדי שייתנו זריקה ללולו. זה היה ככה כל שלושה שבועות, כולנו היינו איתו באיזשהו שלב, עד שהוא גדל והתחיל ללכת לבד, עד הצבא בעצם.
אחת למספר חודשים, צריך לעשות אקו לב, צריך לעשות EKG, צריך לעשות בדיקות שגרתיות, לראות שאין שינוי בגודל החדר, בצורה של הלב, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא רופא, אני לא קרדיולוג, אז... ואחד מהדברים שעושים, בודקים בצורה מאוד יסודית, בבדיקה מאוד מאוד יקרה, שנקראת MRI לב, את החתכים של הלב, ולראות כמה הלב השתנה מהפעם הקודמת שעשו.
והמחלה ההיא בעצם השפיעה על, על כל חייו. זאת אומרת, הגבילה אותו בהרבה מאוד דברים שהוא לא יכול היה לעשות, שהוא נדרש להימנע מהם.
אז כן יצא לי משהו טוב מכל המחלה ומכל המשבר הזה. פגשתי את מנהיג הלהקה, ולא להקת רוק, להקת הפועל באר שבע, והעומד בראשה, סתיו אלימלך, הקפטן וסמל הקבוצה.
יביי. יאו, אנחנו עליה כאן, נו, מה אתה רוצה?
אז הוא פגש קודם את אמא שלי, ואחרי זה הוא פגש אותי. אז את אמא שלי יותר אוהב, זה קרה ההפך, בדיוק ההפך.
טוב, זה קרה שבאמת התחברתי לאמא למשפחה, ואז פגשתי אותך, אז אמרתי, זוזו הצידה, אני רוצה אותו.
בכל הדבר הזה נולדה האהבה הזאת לפועל באר שבע, שקצת, מה שנקרא גם, כיסתה על ה... על במרכאות מצוקה שהייתה כתוצאה מאותו אירוע לבבי.
אפשרו לנו להגיע, במקרה שלך, לחיידק הזה. והבאנו חיידק אחר, חיידק חיובי, שבוא נגיד, את הזיז את החיידק ההוא, המיס אותו, ונכנס דווקא חיידק מחייך, חיידק שמח, חיידק אדום.
אחרי שהשתחררתי מבית החולים בגיל 6, הספקתי כבר לעשות בית ספר, לסיים תיכון, לעשות בגרויות, לסיים צבא, להירשם ללימודים. אני חשבתי שהפרק של בית החולים כבר הרחק מאחוריי, אבל מתברר שטעיתי.
וידענו שזה יבוא. רק אני ציפיתי שזה יבוא כשיגיע אלעד יהיה בן 50, לא בן 25-6.
אני לא מבין מה אבא שלי רוצה. הוא היה איתי בפגישות עם הקרדיולוגית. הוא ראה איך כל פעם מחדש דוחים את הקץ, עוד קצת ועוד קצת מותחים את החבל, ממש. אין מה לעשות, זה היה חייב לקרות. הוא פשוט לא השלים עם זה עדיין.
אז ההפרש היה, אני חושב, שנתיים או שנתיים וחצי בין ה-MRI הקודם ל-MRI האחרון שעשו. הוא עשה את ה-MRI, הוא חזר הביתה. זה היה, אני בדיוק הייתי לפני פסח שוטף את האוטו. קרתי את האוטו לשטיפה, ואני מקבל טלפון. ומתקשרת אליי הקרדיולוגית של אלעד. ובלי הרבה, מה שנקרא, מזמז, בלי ללכת סחור סחור וכן הלאה, אמרת לי, ה-MRI יצא לא טוב, אני התייעצתי עם זה, התייעצתי עם זה, אין לנו ברירה, צריך לנתח. אני מציע שתגיעו זה, וזה, אתה בבלקאוט, אתה רואה שחור. אתה חושב, צריך להתקשר לרות, להגיד לה, כי היא התקשרה אליי. זה מה שעשיתי, שיחה לא קלה, תחושה לא קלה, רגעים מאוד מאוד קשים, אתה מאוד מאוד חושש מה יהיה הלאה, מה אלעד יגיד.
אני לא מבין למה התקשרה אליו, אני מעל גיל 18, האחריות היא עליי, לא?
זה שהם פתאום הולכים לאיזושהי בדיקה שגרתית, שבכלל הם גם הקדימו אותה באיזה, במקרה, זה בכלל היה אמור להיות כמה חודשים אחר כך, פתאום הולכים לאיזושהי בדיקה, הכל אמור להיות תקין. אני גם ציפיתי שיגידו לו, טוב, אתה יכול להפסיק עם הכדורים. מההתחלה אמרו לו, אתה צריך להפסיק עם זה בגיל 18. בגיל 18 הכל יהיה בסדר. ואז זה נגרר עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, אמרו לו, טוב, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, תגרור. באיזה שלב אתה אמור להפסיק. היינו בטוחים שהפגישה הזאת זה כדי להפסיק באמת.
תוך פרק זמן קצר, אחר שעשינו את הסידורים שלנו, נפגשנו עם פרופסור סטרניק, מנתח שנחשב לאחד המובילים בעולם.
והרופא הגדיר, לא רק שאתם צריכים לעשות את הניתוח מחר, אני לא מבין למה לא עשיתם אותו לפני שנה.
והתגלגלנו, התגלגלנו מהר מאוד לקראת הניתוח, זה היה תוך פרק של שבועיים, אני חושב.
אני לא הייתי שם, לא הייתי בבית. יצא לה כזה שזה היה, היא ממש נקלעה ללב השערה, אז אני זוכרת את זה יותר מטלפונים. טוב, כנראה שאין מנוס וצריך לעשות ניתוח, הם אמרו לי קודם, אחרי בערך איזה שעה בטח הם היו בדרך, נראה לי שזה באשדוד, הם הגיעו הביתה, ואז גם לולו התקשר אליי וסיפר לי על הניתוח. זה אלם, את נכנסת למצב של שוק, שאת קודם כל, כמו שלבים של אובדן, קודם כל מכחישה. זה הדבר הראשון, זאת אומרת, טוב, בוא ניקח second opinion, כאילו, אין מצב, לא יכול להיות.
כשחזרנו הביתה אחרי הפגישה עם הפרופסור, ההורים שלי לא נרגעו, והם עצרו בבית של השכן, לחווה דעת שנייה. עכשיו בואו, חווה דעת שנייה. 22:00, יושבים לו בסלון.
פרופסור ז'אן מרק, הוא קרדיולוג בכיר בסרוקה, הוא מומחה לאי ספיקת לב. זה לא התחום שאלעד היה צריך, אבל הוא מכיר את המערכת וכן הלאה. והוא חבר טוב.
אם נכנסים לסיבה של למה הניתוח הזה קרה דווקא עכשיו, ולמה הדחיפות הזאת, ולמה הלחץ הזה, אז אחת הסיבות העיקריות זה שהמסתם המקורי, מה שאלוהים נתן לי, פשוט היה גמור כבר. זהו, לא נשאר מסתם באמת. אני הסתובבתי פרק זמן מסוים בלי מסננת בלב, בלי מסתם שיתפקד כמו שצריך. והניתוח הזה גרם לכך שתהיה מסננת, אני אקרא לזה מסננת, שתעבוד ותסנן את הדם הלא טוב, ותכניס דם טוב ללב, שיגרום לו לתפקד בצורה שהיא איכותית, וכמו שצריך באמת להיות. וההורים שלו היו בסטרס, אין מה לעשות, צריך לעשות את הניתוח. ואותי כל מה שעניין, זה מה לעזאזל יעלה בגורל חצי הגמר, צריך לנסוע לזה.
ומשכנעים אותי, אומרים לי, לא, זה המצב, תאמיני לנו. אין פה איך לברוח מזה, זה המצב. אין מה להכחיש, אין מה להתעצבן, אין מה לכעוס. הוא יעשה את זה.
צריך להזכיר שכשאנחנו ישבנו אצל פרופסור סטרניק, והוא חרץ גורלות, אוקיי? הוא אמר לו, אני רוצה להשפז אותך עכשיו.
נכון.
ואלעד אמר לו, ממש לא.
יש משחק.
למה?
יש משחק.
גברת, לא, אין
היה
משחק.
משחק נגד מכבי תל אביב בליגה, בטרנר, ניצחנו 2-0, והיה משחק אחרי זה חצי גמר גביע המדינה נגד אותה מכבי תל אביב. אני לא אתאשפז בשבוע שיש בו שני משחקים כאלה, יש לי גבול.
אז הוא ממש סירב, ולכן עשו את זה מיד לאחר שביעי של פסח. בשבוע ש... בדיוק שבוע לאחר מכן. זאת אומרת, מהרגע שהוא קיבל את ההודעה של... אתה ילד בן 25 שהולך לעבור ניתוח לב פתוח, ועד שהוא עשה בפועל את הניתוח, עברו שבועיים. זה עד כדי כך היה דחוף, והרופא גם היה מקדים את זה יותר, אם לולו לא היה אומר לו שיש משחק של הפועל באר שבע, שאין מצב שהוא מפספס.
תראי, מבחינתי צריכים שתיים לטנגו. אני לא יכול להכריח את אלעד לעשות משהו בניגוד גמור למשהו, זה בטח לא יעזור לו, לא להחלמה ולא לרצון לעשות את ה, את ה, את הניתוח. וקיבלתי את מה שהוא רוצה. קיבלתי.
תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה דוחה ניתוח בשבוע שאומרים לך שזה דחוף? הרופא, אם הוא היה יכול היה מכניס אותך עכשיו לחדר ניתוח, אתה אומר, לא, לא, יש משחק של הפועל באר שבע? את מי מעניינים כרגע?
אנחנו מקבלים החלטה על ניתוח, יש הערכויות שצריך לעשות, יש כל מיני בדיקות שצריך לעשות איתם, כי בלעדיהם לא יעשו את הניתוח. אחת מהן למשל זה נושא של בדיקת שיניים, כי לאורך כל חייו אנחנו גם ידענו שכל טיפול שיניים מחייב איזושהי מעטפת אנטיביוטית הרבה יותר רחבה ממה שהוא מקבל באופן קבוע. היה צריך לעשות בדיקת EKG, היה צריך לעשות בדיקות דם, כל מיני דברים כאלה, כך ש... הפנטזיה של הפרופסור להיכנס מחר, להתאשפז מחר ולעשות, בכל מקרה לא הייתה ריאלית. אז אם כבר דוחים, אז יש את המשחק. זאת אומרת, עד המשחק נעשה את כל שאר הבדיקות. באמת נערכנו אליהן בצורה מאוד מאוד מהירה.
מהר מאוד.
תודה לאל שיש חברים ומכרים ואנשים שנמצאים בתפקידים הנכונים כשצריך אותם.
באר שבע היא בירת הנגב, אבל לפני שהיא בירת הנגב, היא עיר של אוהדים. אוהדי הפועל באר שבע. בעיר הזאת אין יותר מדי מה לעשות. אם מגיעים לאנשהו זה להגיע לטרנר ולהיות כולם ביחד. כולם מכירים את כולם, כולם מזהים את כולם. וזאת חוויה עצומה שאין כמעט בשום מקום בארץ.
הוא חלק לא פחות קטן מהדבר הזה שנקרא משחק כדורגל. אני מרגיש באותו לחץ כמו השחקן שהוא עולה למגרש. לי זה הרבה יותר חשוב לכאורה ממה שזה לא חשוב. שחקן כדורגל יש לו קריירה, הוא חותם חוזה, מחר בבוקר יכול להיות לא בקבוצה, יכול ללכת למקום אחר. אני אשאר פה לנצח, לא יזיזו אותי. בגלל זה אני אומר אנחנו, כי אני בא, אני נותן את הגרון, אני צורח כמו חולה, ואני לא מפסיק. וזה לא ייפסק לעולם. לכל משחק אני מגיע, ונותן לך את הכל, 90 דקות פה ביציע, לשיר עד שיבוא הכל. אחד השינויים הכי גדולים שקרו בהפועל באר שבע, בשנים האחרונות, זה עמותת וסרמיליה. והעומד בראשה בן בודה. בן בודה מביא את המידע כמו שהוא, בלי אינטרס מאחורה, ונטו, בגלל האהבה על הקבוצה.
משפט על האולטרסאוד? לא מתעסקים בחרה, נטו באים לדחוף?
אז מה זה אולטרס? אולטרס זה ארגון האוהדים. ארגון האוהדים זה הארגון שאחראי לזה שהקהל ישיר, שהקהל יצרח, הוא אחראי לתפארות, הוא יאסוף תרומות מאוהדים, והוא הגורם המאחד. הוא הגורם המאחד של הקהל. אם יש חלק ששורקים בוז, חלק יושבים, פתאום לא בא להם, יש את הקול השפוי שיגיד, חבר'ה, שום דבר לא נגמר, תתאפסו על עצמכם, יאללה באר שבע, בוא ניתן בראש, אנחנו נביא את הניצחון, אנחנו נביא את הגול.
אני יכול להגיד לך שיש לא מעט עמותות, גם ארגון נעיר, שאנחנו בשיתוף פעולה איתו, כל חג, גם פסח, גם ראש השנה, עוזרים לגיוס כספים ותרומות למשפחות נזקקות. כל שנה, בכל חג, 500 משפחות נזקקות. גם בכסף אנחנו עוזרים להם, עם התרומות, וגם עם כוח אדם שאנחנו באים, אתה יודע, להוביל את המצרכים לבתים של המשפחות. זה אנחנו עושים קבוע עם ארגון נעיר ויעיר שושן, שהוא מבאר שבע, שאנחנו עושים איתם שיתוף פעולה. היה גם קמפיין של הצינור, אם אתם זוכרים, בתקופת הקורונה.
אני זוכר, כן, כן. מעבר לקשר בין הקבוצה לקהל שהם יוצרים, בן בודה ועמותת וסרמיליה אחראים גם על הקשר של האוהדים לקהילה. מתרומה של ארוחות, עד לעזרה לחיילים שנתקעים בלי כרטיסים, או לאנשים מעוטי יכולת שלא מסוגלים לרכוש כרטיסים.
אני יכול להגיד לך שיומיים או שלושה לפני האירוע שהם קבעו בצינור עם גיא לרר, הם בחרו להגיע לבאר שבע, ועד אז יש להם את הכוח במרכז, הם חזקים, והם חיפשו מישהו שיעזור להם פה בבאר שבע. הם הבינו שאין להם פה יותר מדי כוח אדם, לא הצליחו להגיע, למרות שהם בטלוויזיה, ואז הם פנו אלינו, עשינו את הפרסום המסיבי כאן בבאר שבע, וכשהגענו לשם, הוא היה בהלם. כי ראינו, אתה יודע, לא מכונית אחת, שתיים שבאים להוביל דברים. התור הגיע עד מחוץ לאצטדיון טרנר, עד לאזור הכיכר שבחוץ. לפחות אני מעריך 100 רכבים בחוץ. וגיא לרר אמר את זה גם בשידור, גם הודע לנו, וגם אמר שמה שקרה בבאר שבע זה הדבר הכי גדול שקרה מבין כל החלוקות שהם עשו בארץ, ופירקנו שם שתי מסעיות מלאות בארגזים לכל האזור, לא רק באר שבע, אופקים. אני אישית נסעתי לקריית גת להביא לכל אזור הדרום, ואני חושב שגם הדברים האלה זה חלק מהדברים שאנחנו עושים כקהל, שהם דברים שזה לא רק כדורגל, זה הרבה מעבר לכדורגל מה שאנחנו עושים כאן בבאר שבע, וזה מה שמייחד אותנו לדעתי. כל פנייה שמגיעה אלינו אנחנו משתדלים לעשות את הקשר הזה בין הקהילה למועדון. כמו שאמרתי, משפחה אחת.
אז אומרים משפחה אחת גדולה, אבל לי יש שתי משפחות. משפחת הפועל באר שבע ומשפחת בובליל. ומה לעשות שמשפחת בובליל לא הכי מתה על הפירוטכניקה. הם יקראו לזה אבוקות.
ילד אחרי אירוע רפואי, הוא גם הגדיל לעשות, אני חושב שזה היה פחות מחודש אחרי הניתוח, הוא הלך לטדי. וגם שם זרקו אבוקה, ואחר כך הוא בא ואמר, כן, שאפתי השן. אז תחשבו, אדם שעובר ניתוח לא פשוט, שבוע לאחר מכן אני צריך את הג'יפה הזאת.
אבל צריך לזכור עוד משהו. זה אירוע שאין לך עליו שליטה. זאת אומרת, כאשר כל ההתרחשות מתקיימת על קר הדשא, והשחקנים משחקים, פחות טוב, יותר טוב, באמת לא משנה. אבל כל האירוע מתרחש על קר הדשא, ואתה צופה, גם אם אתה עומד, צועק, משתולל, מתפרע, עדיין אתה נמצא רחוק מלב האירוע. פה זה אירוע ללא שליטה. אז אתה יכול להסתובב עם עטפים, אתה יכול להסתובב עם הבעיות שמקיפות את האצטדיון כדי להבטיח את האירוע. עדיין כשזה קורה, זה אירוע בלתי נשלט. אז זה ששוטרי יסם קפצו עליהם וכיסחו אותם במכות, זה סיפור אחר. יכול היה להיגמר הרבה יותר גרוע. באירוע האחרון באמת קרה משהו שלא יכולת לצפות ולא יכולת לשלוט עליו. במזל זה נגמר בטוב, ושני צופים שהיו שם הם הכשרה של כיבוי אש, והם בעצם השתלטו, הם היו הראשונים שהשתלטו על האירוע הזה, וזה יכול היה להיגמר אחרת.
בוא אני אעשה לכם סדר. במסגרת משחק בפלייאוף העליון בעונת 2022-2023, הפועל באר שבע שיחקה משחק בית נגד קבוצת מכבי תל אביב. וארגון האוהדים של הפועל באר שבע הכין תצוגה גדולה. דגל פריסה גדול שעולה מהרצפה עד התקרה. קוראים לזה מנואלה. ואחד האוהדים עשה מעשה לא הכי חכם, וזרק אבוקה שפגע בדגל, שגרמה להצתה שלו. ומפה לשם, ההורים שלי נלחצו.
כשאתה לא בתפקיד, אוקיי? ואתה עד לאירוע מסוים, ואתה שוכח את זה שאתה עם המשפחה, אתה שם בצד, לא שאתה שוכח, אתה שם בצד את זה שאתה עם המשפחה, עם הילדים, עם חברים, והולך לתפעל אירוע, בלי להסתכל אחורנית, זאת הנשמה של הבאר שבעים. באמת, אני לא באר שבעית מלידה. אבל למדתי להכיר את הנשמה הבאר שבעית. היא עיר של קרוב ל-250 אלף תושבים, והיא מתנהגת כמו שכונה קטנה, עם הדלתות הפתוחות במרפסת, והשכנה שנכנסת כדי לבדוק מה בישלת לצהריים, וזה ככה זה נשאר. זה לא משתנה. זה לא משנה שזה עיר קולטת עלייה. יש פה עשרות אלפי עולים חדשים, שבאים מכל התפוצות, והם השתלבו בשכונתיות הזאת. עכשיו, שכונה, זה נשמע כאילו זה משהו ככה לא מטורבת, לא, אבל זה השכונה של הלב החם, של להיות ביחד, של לראות משהו ולעשות כמיטב יכולתך כדי שזה יהיה בסדר. עדיין, כשרואים את התמונות האלה, אז אני גם לא ישנה בדיעבד. ואם זה יפה, כן?
פשוט חוויה משוגעת להיות ביצדון שיש בו אבוקות. אני יכול להבין את הדאגה שלהם, לא כל כך מקבל אותה, אבל בסדר, זה משהו שיהיה לכל החיים, עם ההורים שלי בסוף. אחרי הפגישה עם פרופסור סטרניק, התחיל המסע בעצם, המסע לניתוח, או במינוחים המקצועיים שלהם, החלפת מסתם. הגעתי לבית החולים ביום ראשון בערב, הניתוח הוא ביום שני בערב. בין לבין היו כמה שעות מתות, היה גם איזושהי פגישה עם הרופא המרדים, שעשה קצת התקף לב בעיקר לאמא שלי. אני זוכר שנכנסתי לחדר המתנה, חדר מגעיל כזה, לא יודע, לא מגעיל כי הוא היה מלוכלך חלילה, אלא מגעיל כי הייתה בו אווירה נורא נורא שקטה, נורא נורא אפלולית כזאת, אנשים היו מאוד מאוד שקטים, כל מה ששמעת זה רק את הקרוז מכריז מי הבא בתור שצריך להיכנס. אני חושב שאם היו מודדים לי דופק באותו רגע, המכשיר היה מתפוצץ, הרגשתי במתח באמת ברמה של דקות מאוד מאוד מתוחות, מאוד מאוד, אני לא אשקר, מעט מאוד פעמים בחיים שלי פחדתי. זאת הייתה פעם, אני חושב, השנייה, או באמת, מהפעמים הרודדות שבאמת, באמת פחדתי, רעד בכל הגוף, אפילו דמעות קצת בעיניים. ואז הגיע התור שלי להיכנס, אני זוכר חדר לבן, באמת כמו כל הקלישאות הטיפשיות האלה.
כמה מרצפות היו בחדר המתנה?
426.
המספר הזה השתנה 360.
לא, זה 426 כל הזמן.
לפני שבוע זה היה 224.
לא, בחיים זה לא היה 224.
קדומת 400 תמיד הובילה.
אחת הבדיחות שצוחקים, צוחקים עליי.
לא צוחקים עליך, מסתלבטים עליך.
מסתלבטים עליי. הניתוח ערך למעלה משלוש שעות. ולקראת סוף הניתוח, רותי ואני, וגם מודעי הבת שלי שהייתה איתנו, היינו במתח נוראי. נו, מתי יצא ויגיד שהכל בסדר? ואנחנו רואים אחרים שכל רגע יוצא רופא מנתח, וזה, ואנשים מחייכים, אנחנו מחכים, מחכים, מחכים. ובשעמום שהיה לקראת הסוף, התחלתי לספור את הרצפות. באולם הגדול.
שעמום, אנחנו נשארנו אחרונים, אבל לא הגענו אחרונים.
את רגע ההרדמות בניתוח אני לא זוכר. אני זוכר את הרגע שבו התעוררתי. הרגשתי כאילו מוציאים לי צינור של מסגן מהגרון, הרגשתי ממש את הקליקים האלה יוצאים, ואחרי שהוציאו לי את הצינור, הרגשתי צמה גדולה. כאילו אני מינימום במדבר סהרה, חודש בלי מים.
הניתוח היה לו מאוד מאוד קשה, והוא באמת, בזמן שהוא היה בבית חולים אחרי הניתוח, לא זיהיתי את אח שלי שם. לא זיהיתי את אח שלי שם. והוא רצה לחזור לנורמה ולשגרה, אבל זה היה כבר ברמה של סכנה. חיטטו לו בגוף, והוא לא יכל לעמוד, והוא לא יכל לשבת, והוא בקושי יכל לשכב, והוא עם משקרי כאבים, היה עם משקרי כאבים מאוד 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 חזקים, אבל בסדר, אני זורמת עם זה, כי אנחנו במחק, אני רואה את זה אחורה, שנה אחורה, אז בסדר.
יכולה להגיד לך שהלוואי וזה היה רק זה, כי שבוע או שבוע וחצי אחרי הניתוח, אחרי שהוא יצא מאשפוז, הוא פשוט הלך למשחק.
כן, והיה שם, הופעל שם מכבש לחצים מאוד 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 חזק. גם ההורים שלי, גם שתינו, בכל הכוח
התחננו. אני התחננתי.
התחננו, הוא יגיע לסף דמעות הילדה פה.
כולם ניסו לשכנע אותו. כולם ניסו לשכנע אותו. אולי ראשית קצת פחות, כי הייתה אחרי לידה, והייתה חרדתית כלפי הבת שלה, וגם הודיה, וגם החתן שלנו גיל, וגם אני, וגם רות.
לא מצאתי איזו סיבה הגיונית של להילחם בו, כי ידעתי שהוא יעשה דברים נגד רצוני. זאת אומרת, הוא היה כל כך נחוש לנסוע, והיא מה, אז העדפתי לפחות לקחת שליטה על הנסיעה ולא לתת לו לנהוג. רק המחשבה שחגורת הבטיחות ככה בעצלב על התפרים הטריים, לא. אז הוא ישב מאחורה ואני הסעתי אותו והוא הלך למשחק.
לילד יש מנוי, איך הוא קורא לזה? ביציאה של המשוגעים.
אני קורא לזה ככה, זה אח שלך, יוחאי קורא לזה ככה. אני קורא לזה יציאה דרומי.
יציאה דרומי. ושם, רק לסבר את האוזן, אפשר לשבת. אם אתה הולך, אתה חייב לעמוד.
בשבעה במאי, זה היה המשחק הראשון שהלכתי אליו אחרי הניתוח. עכשיו, אתם חושבים שעברה פה איזושהי תקופה? לא, עבר שבוע מהניתוח. נסעתי למשחק של הפועל באר שבע, נגד מכבי חיפה, באצטדיון טוטו טרנר, ועמדתי טיפה בצד יחסית למה שהייתי עומד תמיד, ליד האולטרס. זה היה השיקום הנפשי שלי.
אתה לא דואג מדברים שהם, כאילו לא דאגתי מדברים שיעשו ברמה מכוונת, אבל תמיד מישהו יכול היה להתנגש בו בגלל דוחק, בגלל שהוא בדיוק עבר ומישהו אחר קם ונתן לו איזה מכה, וזה יכול היה להיות באמת נזק בלתי הפיך. הייתי מאוד 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 חרדה. מאחורי הקלעים הפעלתי את כל החברים שלי באצטדיון, והנהלת האצטדיון, וכולם שמרו עליו, ככה מרחוק. אבל הם לא היו צריכים לעבוד קשה, כי באמת הכל היה בסדר, והוא חזר הביתה בשלום, והכל היה טוב.
אני חושבת שעד שהוא חזר הביתה, כמו שצריך, אף אחד מאיתנו לא צריך לנשום כמו שצריך. אף אחד גם.
הוא לא קלט כמה זה ריסקי, שמישהו, התמונה הזאת, שמישהו נותן לו מרפק לבית החזה, לא תשחרר ממני הרבה זמן, ואני לא חושבת שתשחרר ממני אי פעם, וזאת הסיבה שאני כנראה אף פעם לא אקבל את הצעד הזה. אני לא חושבת שזה יקרה.
השבעה במאי עבר חלף לו, יחד עם הדרמות, גם במגרש וגם בבית. התרכזנו ב-24 במאי, למשחק גמר גביע המדינה. נסעתי לגמר הגביע, ואחרי 120 דקות אגרסיביות, קרה הדבר שהכי מלחיץ אותי בעולם, דוקרף פנדלים. כולם, גם חיפה שהיו רחוק מהכדור, כי זה ניווט לכיוון השערים של באר שבע, בהגרלה. אף אחד לא מסתכל, שורקים בוז כזה שחקן של באר שבע חיפה, שורקים בוז כזה שחקן של חיפה באר שבע שורקת בוז, ויש מתח מטורף, אי אפשר להסביר לבן אדם מה עובר לך בגוף ביום של פנדלים. רק הוא יש כדורגל יכול להסביר את זה. פנדלים זה מלחיץ, אין יותר מלחיץ מזה. גם אם זה גמר גביע, גם אם זה משחק עלייה לקונפרנס ליג, או גם אם זה משחק על גביע הטוטו, עכשיו יגידו לך, כל גבר בחיים יגיד, רגעים מלחיצים, חדר לידה, להציע ניסויים, להתחיל דייט ראשון, להחזיק לה את היד, לגשת למבחן, זה בי. הדבר הכי מלחיץ בחיים שלי, זה דוקרף פנדלים. שמה, או שאתה מת, נגבר במקום, או שאתה בשמיים, כפרה, ואין לך אלוהים. כאילו, הלב שלי לא קיים, הלב שלי באותו רגע, לא חשוב באותו רגע. אם יש לי בעיות קשה וריכוז, פתאום אין לי את זה, אני רק על המגרש, כן. ואז כמו שקורה תמיד, יש צרחות, יש, ניצחנו, ואז פתאום אתה קולט בזווית עין, אתה שופט הקרח הזה, פתאום אומר, רגע, לא בטוח. פנדלים זה אימורים. אתה יכול להיכנס לקזינו, להביא את המכה של המיליון דולר, אתה יכול גם להגיע לקזינו ולהפסיד את המיליון דולר. זה עולה פה, עולה פה, זה 50-50. רגע,
הוא לא, אולי לא עמד על הקו, וזה וזה וזה, שער עם, עם האוזן, עם, ה, עם הדאווין הזה של לשים את היד על האוזן, עם האוזנייה שלו, אולי זה, זה. בסוף כאילו הוריד מהאגו שלו ונתן לנו לחגוג. לקחנו לגביע, וואלה, באמת היינו שם, זה, זה... צריך נגמר ב-11 וחצי, היינו שם איזה 12 וחצי, רבע ל-1. נסיעה של, ברוך השם, 5 שעות לבאר שבע מירושלים. מירושלים, 5 שעות לבאר שבע. כי באמת, משטרת ישראל יודעת לעשות עבודה מצוינת בכבישים. ממליץ, אם אתם מארגנים אירוע, משטרת ישראל. נסענו 5 שעות הלוך, בפקקים נהדרים וכיפים שבאמת עשו לי חשק למות. בן אדם יושב, גמור, מת. כואב לו כל הגוף, ולא קשור לגמר גביע. כואב לו כל הגוף, יושב במושב הכמעט אחורי, ושוב בחיור של מפגר. קחנו גביע בלי זולות. חזרנו שמחים, וחזרנו צועלים מהגביע הזה, כי זכינו, והיה באמת עם כל הדרמה וכל העצבים, לקחנו גביע על הפעם ועל חמתם של כל אנשי התקשורת ומכבי חיפה. היינו, הגענו לבאר שבע, משום מה, משטרת ישראל, כמו משטרת ישראל טובה. חסמו, לקחנו והגענו לבית האדום, הדלקנו אבוקות, הרמנו שחקנים על הגב, ובאמת חגגנו עד אור הבוקר, נגמר באזור 4:30-5. למחרת קמנו לבוקר של שמחה ואושר, לא ידענו איפה לשים את עצמנו, ואז אני מקבל הודעה מאמא שלי. עכשיו, אמא שלי זה בן אדם שעובד בחברת כיוונים, שזו חברת ההפקה של עיריית באר שבע, שסגרה את החגיגות גביע לערב שאחרי השחייה. אני מקבל ממנה הודעה שבישיבה של מקבלי ההחלטות ולאנשים שקרובים לצלחת, מי שהולך להופיע זה זהבה בן, דודו אהרון, נועד בתר, ורביב כנר. רביב כנר, שאחרי ששאלתי אנשים מי זה, כי לא ידעתי, אני אישית לא מכיר, לא מתחבר לסגנון, הבנתי שמדובר בזמר של שירים שקטים, של שירים מרגשים כאלה שיגרמו לך לבכות. ואני אומר לעצמי, לא רוצה את רביב כנר, אין לו קשר אליי, לא היה לו קשר אליי וגם לא יהיה לו קשר אליי. דבר אחד שהיה בו קשר להפועל באר שבע בכל האירוע הזה, זה מי שהנחה את הערב, וזה היה צביקה הדר. אבל ברוך השם יש לנו אולטרס טוב, אולטרס מחונך, שהדליק אבוקות, שם זיקוקים מטעמו ולא מטעם העירייה, ופשוט עשינו שם שמח. ולמרות שכאב לי, ולמרות שהיה לי קשה לעמוד לכאורה, גם עם ההצעות של אמא שלי של בוא ל-VIP, בוא תשב איתנו.
אני הייתי קרובה לזה שם מאוד. זאת אומרת, פה הייתה המחיצה, ואני הייתי ממש פחות משני מטר מהאירוע. זה יכול היה להיגמר רע.
תראה, אין מצב, אני לא מעניין אותי, עם כל הכבוד לברדה, ברוך הוא וברוך שמו. אני עדיין מעדיף להיות עם האולטרס, עם הטופים, עם הזיה, עם הצפיפות, ולחגור כמו בן אדם.
הוא עדיין היה עם החבישה, כן? אני מזכירה לכם עם החבישה, ובקושי עומד.
כן, היה איזשהו שלב אחרי זה. נכון שאחרי 4 שעות ולקראת סוף האירוע, באמת נשברתי ונסעתי הביתה. אבל מה אכפת לי? הלוואי שיהיו עוד מיליון אירועים כאלה. גם אם צריך לבוא עם תרבושת מחדש, אני אבוא. ויאללה, כאילו, יאללה באר שבע. הפועל באר שבע הייתה כשהיה לי קשה. כשאני סיימתי את ה... או שהייתי בתהליך השיקום מהניתוח, הפועל באר שבע הייתה שם לשקם אותי ולתת לי את המשחקים האלה שיחזירו אותי לשגרה. כי מבחינתי, וזה ישמע קלישאתי, ויש את הקלישאות המפגרות האלה, אבל אצלי זאת האמת לאמיתה, וכל מי שמכיר אותי יודע את זה, הפועל באר שבע הייתה ותישאר הדבר הכי חשוב לי בחיים. אני אעשה הקובי של הקבוצה הזאת, בלי שום קלישה כזאת או אחרת, בין אם זה לשים פס על כל מיני אירועים משפחתיים כאלה ואחרים. אני מגיע למשחק, כי זה הכי חשוב לי בחיים. והפועל באר שבע, המשחק הזה לא יחזור.
נקודה.
פגז, לילד יש עמוד שדרה.
חבל.
אני אגע בו.
הפכה להיות בדיחה גם אצלנו במשפחה של... תיזהרי לא ללדת על משחק של הפועל באר שבע, כי אני לא אגיע. תתחתנו בזמן הפגרה, כי אם לא, אז אני לא מגיע לחתונה. דברים כאלה.
אני התחשבתי בזה, כשקבעתי את התאריך לחתונה.
כן, גם אני. זה היה בזמן פגרה.
הוא איים גם על הודעה שעם החתונה שהטיפול על משחק הוא לא יגיע. צחקנו והמשכנו הלאה.
שהוא יאחר.
אנחנו ידענו מראש, אשכרה חצי שנה מראש, אנחנו בודקים תאריכים לחתונה, ואנחנו אומרים, לא, אי אפשר לעשות את זה בתאריכים האלה, כי יש משחקים. יש משחקי כדורגל, ואכן אנחנו לא יכולות להתחתן שם. גם בהודעה הייתי מתחשבת ככה, אם היה לה משהו שהיא כל כך בוערת לגביו. כל כך passionate about it, זה כל כך, חלק כל כך גדול מהחיים שלה, הייתי כאילו זורמת גם איתה. פשוט אין לנו את זה. גם לה וגם לי אין את זה. אין את ה... ויש לו את זה, אז צריך באיזשהו מקום להתחשב בזה, כי זה באמת חלק משמעותי בחיים שלו. הוא מדבר על הפועל באר שבע כמו שאני מדברת על הבת שלי.
אני גם אמרתי לו, כשרבנו בשבת ההיא, אמרתי לו, מבחינתי, אל תבוא יותר בכלל לחתונות. לא חופשי, משוחרר מכל אירוע משפחתי. רק עכשיו תישאר בבית. זה מכניס אותך לפרופורציה. אז לא אכפת לי שלא לבוא לחתונות. מה שעושה לו טוב.
אם אתם חושבים שאני מחרטט אתכם, וכל זה דיבורים ככה באוויר, ושאני סתם מגזים, אז בואו תשמעו סיפור על החתונה של צחי.
בן דוד שלי התחתן, צחי. זו הייתה בסך הכל החתונה השנייה במשפחה. הוא היה השני שהתחתן. אחותו התחתנה פשוט שנתיים לפניו, אני חושבת. במקרה לא על משחק, אז הוא היה. הוא גם היה קטין, אז לא הייתה ברירה אלא. אז צחי התחתן. ואת יודעת, התרגשות. כולם מגיעים, חתונה שנייה במשפחה. פתאום, את יודעת, המשפחה מתחילה לגדול, נכנסים עוד אנשים, עוד מעט תינוקות במשפחה. זה הסיטואציה, ואני חושבת שזה כמה ימים לפני החתונה, הילד היה, והילד עומד ואומר, אני לא בא.
עכשיו זה מצחיק אותי.
כן, הוא בא ואומר, אני לא בא. אמא שלי אומרת לו, מה זאת אומרת, אתה לא בא? כאילו, צחי מתחתן. היא אומרת לו, מה זאת אומרת? כאילו, צחי מתחתן. לא, אני לא בא. יש משחק של הפועל באר שבע, ואני לא מגיע. והוא פשוט לא הגיע לחתונה. פשוט הוא לא היה שם. זה היה כאילו, התהפך העולם, הוא לא בא.
זו הייתה התרגשות מאוד גדולה שהוא מתחתן, ויש עוד כמה אירועים שאני בטח שכחתי שהוא לא הגיע אליהם.
לא, כל שאר האירועים זה לא רלוונטי, כי הייתי בצבא.
במשפחה אתה מקבל שלכל אחד יש את האהבות שלו ואת הסנאות שלו, את התחביבים שלו ודברים שהוא חשוב לו לקיים אותם, ודברים שהם פחות חשובים לו, וזה בסדר, בסוף כל אחד מבני הבית, כל אחד מהתא המשפחתי הזה, הוא עולם ומלואו.
אתם מחכים עכשיו לאיזשהו סוף דרמטי, סוף קיצ'י עם איזשהו מסר.
אנחנו קיבלנו את האסמכתה לפני מספר ימים, עבר בעצם 100% בריא.
16 באפריל.
100% בריא.
יכול להגיד לכם שאין פה סוף, יש פה המשכיות. יכול להגיד לכם שהמסר הכי חשוב שאתם יכולים להוציא מכל הפודקאסט הזה, זה שאהבה זה דבר ללא גבולות. ומי שלא הקריב ומקריב בשביל האהבה שלו, לא יודע מה זאת אהבה.
ואני מאמין שהמשחק ושאר הדברים והפועל באר שבע וכן הלאה, גרמו לאלעד להחלים נפשית הרבה הרבה יותר מהר.
כי מה שאני עשיתי בשביל הפועל באר שבע, הוא מובן מאליו עבורי. זאת אהבת אמת. אתם האזנתם לפודקאסט, זר לא יבין זאת. תודה רבה ומיוחדת לסתיו ולמלך ולבן בודה. תודה להורים שלי, רותי ואופיר בובליל. תודה לאחיות שלי, ראשית ורדיה. תודה מיוחדת וגדולה להפועל באר שבע. ותודה רבה לחברי הצוות שלי, שני ברגר, אביטל פיקובסקי, דודו שושן.